כללי הסדנה. בסדנת חיבור אין חשובים יותר או חשובים פחות. כולם שווים וחשובים מאוד. אנחנו לא שוללים ולא נאבקים, אלא רק מוסיפים. הפתרון האמיתי לא יגיע מידע או יכולת הדיבור, אלא רק מהחיבור. בהצלחה.
נו בן, תשב מהר. שאלה הראשונה, מהו העניין לעשות את הבורא? מהו העניין לעשות את הבורא? מה פתאום שיש איזה מעשה לנברא, שנברא הוא בעל מעשה, שבכל מקום כתוב שבעל מעשה הוא רק הבורא, וכאן כתוב לא, ואתם עשיתם אותי. איך זה? בבקשה. נו. בקיצור ובאומץ.
אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה צריך להגיע לתפילה, לתפילה שיבנה סביבנו כלי, ושהביטויים בתוך הכלי יהיו ביטויים של השפעה אחד כלפי השני.
הבנייה של הכלי הזאת היא ביצירת רוח שבינינו, בזה שאנחנו יוצרים את הכלי הזה, הוא בעצם החשיבות, הגדלות של גילוי הכוח הזה בינינו.
ואנחנו משחקים בימין אני לי מי לי, אין עוד מלבדו, וכך אנחנו מאפשרים לכוח הזה שנקרא בורא באמת להתגלות.
אז בעצם כל מה שאנחנו עושים זה בעצם מייצרים ביחד בינינו איזשהו קשר, איזשהו מצע שבו יתגלה הבורא.
אנחנו מפתחים ביחד המודעות שיש רק כוח אחד. כל מה שנשאר לנו זה רק להיות ערים לזה, למציאות שהיא מופעלת על ידי אין עוד מלבדו.
זה כנראה צריך גם לחפש את ההזדמנויות האלה שאותו בורא יוכל לבוא לידי ביטוי בתוך הכלי. אבל זה רק מגיע מתוך החיסרון שלנו.
כן, לא חסרים חסרונות אישיים, פרטיים של כל אחד מאיתנו. אנחנו רק צריכים כנגד החסרונות הפרטיים לייצר את הרוח הכללית, את הדבר הכולל הזה שנמצא מעלינו, והוא נקרא הבורא שלנו.
וזה הדבר היחיד האמיתי במציאות הדמיונית, שאנחנו בונים את הבורא כדי לגלות שהבורא זה בעצם הדבר היחיד שקיים.
על ידי מה אנחנו בונים את הבורא? על ידי מה אנחנו בונים את הבורא?
אנחנו בונים את הבורא בעצם על ידי העבודה על הקשרים בינינו, כמו איזה מין, לא יודע, גנן כזה, שהוא מעלה לי כזאת, כזה ציור, גנן כזה שמטפח את הפרחים שלו, את הצמחים שלו. אז אנחנו מטפחים את הקשרים בינינו לבין, אני לבין החבר הזה, אני לבין החבר הזה, אני לבין כולם. ואז בעצם מתוך העבודה הזאת נוצר איזשהו מצע, נוצר איזשהו תשתית של קשר, שבה יכול הבורא פשוט להתגלות בתוך הרשת קשרים הזאת.
אנחנו באים ורואים, אנחנו צריכים לבוא כקבוצה, ופשוט ביחד לראות את הקשר בינינו ככלי לגילוי הבורא. פשוט כל הזמן לדפוק על אותה נקודה עד שאנחנו בונים את ההסתכלות הנכונה.
כן, ולהתאמץ לקיים את כל העצות שאנחנו שומעים מהרב ומה שכתב לנו רבש. עד כמה שנצליח להתמיד בזה, אז על ידי החוקים האלה, אלה יהיו החוקים שיגלו בורא בכלי.
כן, אהבת חברים, חשיבות המטרה, כל הכללים שבאמת רבש סידר לנו בצורה שאנחנו מבינים אותם בתוך חברה, איך אנחנו צריכים להתנהג אחד כלפי השני, מה צריך להיות הסדר של הפעולות שלנו בחברה.
כן, ובאמת האמצעי העיקרי ביותר זה אהבת החברים, שזה הגדלות של המטרה בתכונת ההשפעה, ושם אנחנו מחויבים בביטול ובניסיון להרגיש כלים חיצוניים. זה כל מהות היגיעה, זה הבנייה של הבורא. בעצם לפנות מקום של האני, כדי שיתגלה בחלל הזה משהו אחר. ואת זה עושים רק על ידי אהבת חברים, שמבטל את האני שלו ומנסה להרגיש משהו מחוץ עליו.
אנחנו גם קוראים לזה תנאי הערבות בהרבה מאוד מקומות.
אנחנו צריכים פשוט להתחבר יותר ויותר, להכיר בזה שאנחנו כבר מחוברים. זאת אומרת, החיבור בינינו כבר קיים, זה הכל עניין של עד כמה אנחנו מזכירים אחד לשני, לחשוב על הנקודה הזאת, לגלות עוד רובד של המציאות של האחד הזה, לתמוך אחד בשני בדרך.
גם יפה לראות שדווקא על ידי ההפצה, שכאילו כל אחד יוצא לדבר עם מישהו רחוק, דווקא זה בונה לך צורך אמיתי לקשר עם החברים, ששם יכול להתגלות הבורא.
זה גם לקשר באמת עם החברים, ובצורה אחרת גם לספק את מה שמבטיחים לאנשים כשיוצאים לדבר איתם. כשיוצאים להתקיים עם החסרונות האלה, הם רוצים את הבורא ממש, דוחפים אותנו לגלות בינינו אותו.
כי בלי לקבל איזה חיסרון לאיזושהי התקרבות למקום הזה, לדבקות, לאהבת הזולת, אז האדם מעצמו מאוד קשה לו לזוז לכיוון הזה.
ורואים את זה מאוד מאוד חזק באמת בשיחות שלנו עם האנשים שאנחנו עושים להם הפצה, שיש את המצבים שבהם אתה בא עם האגו שלך וזה נראה בצורה אחת, ויש את המצבים שאתה בעצם עושה סדנה, אתה בעצם נמצא בסדנה, אתה עם כל הקבוצה בסדנה מול הבן אדם הזה, ואז דברים פשוט קורים מעצמם פשוט. זה פשוט מדהים לראות את זה ולהרגיש את זה.
למה כל הבריאה חייבת להתחבר להיות כבורא? למה כל הבריאה, כל חומר הבריאה, כל הבריאה, דומם צומח חי מדבר שבכל המדרגות, חייבת להתחבר כדי להיות כבורא? בבקשה.
באותו חיבור יש בעצם השתוות לאותו כוח עליון, שבזה שאנחנו מתחברים אנחנו בעצם מניחים את הקרקע כדי להבין את החיבור שהוא כבר היה שם.
כי כנראה זה הכלי שצריך את כולו להרים לגילוי הבורא.
אפשר לחשוב על מכונה שמפורקת ויש לה בורג שנמצא מחוץ עליה, אבל הבורא הוא החוק שמחבר את כל החלקים, אז לא יכול להיות שיש משהו שלא מחובר אליו וקיים במציאות. לא יכול להיות שיש משהו שהוא מנותק מההכרה הזאת והוא נמצא במציאות.
בשביל לגלות את זה, אז כל אחד כאילו צריך לאבד את הצורה הפרטית שלו עצמו, כדי לגלות משהו פנימי יותר שקיים בתוך המציאות.
הרב שאל למה, וללמה אולי אפשר להגיד כי ככה זה, זאת אומרת, אנחנו לומדים שזה מה שנברא, יש בורא ויש נברא, זה כל מה שיש, ואנחנו במין מסע כזה של גילוי.
כל הדומם צומח חי ומדבר, צריכים להתחבר כדי פשוט להשלים את התמונה, להשלים תמונת המציאות של שכל החלקים הם בעצם גוף אחד שחי ונושם אותו גוף שהוא אותו מערכת. החיבור הוא בשביל לגלות את המערכת, את החוק האחד הזה שמפעיל הכל, שמאחוריו עומד מה שמזיז הכל.
כנראה זה החוק, זה הכוח שמחיה את כל המציאות.
זה התנאי הראשון כדי באמת לגלות שיש דבר כזה בורא. זה לאסוף את כולם ככלי אחד, שבתוכו אנחנו רוצים לגלות בכל מיני אופנים, בכל מיני צורות, ממש מלוא כל הארץ כבודו, ממש רוצים להרגיש את זה עד הפסיק האחרון שקיים במציאות.
ובלי החיבור הזה פשוט לא תהיה השתוות צורה. והשתוות צורה לא מספיק שהיא רק בחלק קטן מהמציאות. צריכה להיות בכל המציאות. ואז הדבר הזה שמתגלה בתמונה הזאת נקרא בורא.
וגם אם אני עוד לא מגלה את כל המציאות, את כל הבורא, אלא אני מצליח לקלוט שאני כנקודה בעצם בתוכי לא יכול להתגלות שום דבר, ואני חייב להיות בקשר לפחות עם עוד 10 חברים ככה באיזושהי סדנה קטנה, כדי שמשהו יקרה שם, ואם אתה פעם אחת ככה קצת מרגיש את החיבור הזה, אז אתה מבין ששם נמצא הכיוון. אנחנו עוד לא מרגישים את זה באמת, את הבורא הזה, אבל יש לנו התחלות של הרגשות.
למה יש איסור חמור לדמיין את הבורא מחוץ על האדם? שזה שייך שאנחנו לא מציירים אותו, לא בונים אותו, לא עושים פסלים וכו' וכו'. למה אסור לדמיין את הבורא מחוץ על האדם?
כי כבר בהסתכלות הזאת אתה מניח את הקרקע לפירוד. להסתכלות שהיא מנותקת, ומשם אתה רק יכול לראות מציאות שהיא שקרית. אתה לא יכול אף פעם, לא תוכל להגיע אף פעם לאמת.
כי זה גם מגשם אותו. זה הופך את זה כאילו לאיזשהו משהו חי.
אם זה מחוץ לכלי שלי, זה אומר שאני לא צריך לעבור תיקון כדי לגלות אותו. זה אומר שאני לא צריך להתחבר עם כל העולם כדי לגלות מה זה הדבר הזה שאני קורא לו בורא. אני מניח אותו מחוץ לי, ומשם אני יכול להמשיך עם הכלי המקולקל שלי ולתאר אותו באלף צורות מתקדמות ופחות מתקדמות.
כן, כי בעצם לתאר את הבורא מחוץ על האדם זה אומר שיש עוד מלבדו. כי יש את הבורא ויש אותי. ואז זה אומר שזה בהכרח לא בורא. כי מתוך האגו שלי אני מתאר אותו כספק תענוגים. והבורא היחיד שיכול באמת להתגלות בין עוד מלבדו זה כשאין אני. זה במקום האני הנוכחי, בחיבור עם האחרים.
והמקום הזה שבו יש עוד מלבדו, כמו שערן אמר, אנחנו מיידית רואים מה קורה. הבורא נהיה מין סוחר כזה שאני צריך לתת לו כל מיני דברים, ואז הוא אולי הוא ייתן לי מחר איזה שהם דברים אחרים, כשאנחנו לומדים שאין עוד מלבדו, אז כל התהליך מתחיל ונגמר במקום אחד. ברגע שיש שתיים בקיצור, יש את האגואיזם באמצע ביניהם. ואנחנו צריכים איכשהו לבטל את זה.
גם הסתכלות שמאוד, היא מורידה את כל האחריות ממך. אם אתה כאילו בלתי תלוי, אתה עובד באיזשהו איזשהו שקר כזה. פשוט ברגע שאתה רואה את הבורא בתוכך, ואתה פתאום מבין שההסתכלות שלך היא מה שבונה את הבורא, אז כל האחריות היא עליך, ואתה פתאום מקבל את הכוחות להתמסר ולהתחבר, כדי לבנות את הדמות בתוכך. כל השאר זה מתגלה כפשוט דרך לא נכונה, דרך ששקר.
כי אם מחפשים את הבורא בחוץ, אז זה כאילו זה לא מחייב אותך לעבוד במקום הנכון, ללכת לבנות סביבה, ודווקא שם לחפש את הבורא, בתוך הקשרים.
אם מדמיינים את הבורא מבחוץ למאמצים האלה של להתקשר לחברים ולפתח את את האווירה הזאת סביבנו, אז למה יש את כל העולם הזה? כאילו, היינו יכולים להיות קיימים כל אחד לבד, והיינו מגיעים באיזשהו מצב, באיזשהו שלב, לפנטזיה הזאת המושלמת, אף אחד לא מפריע לנו, אבל יש את העולם הזה. וכדי באמת להגיע לתיקון, באמת להגיע למצב שאנחנו מרגישים את החיבור פועל בכל העולם, אנחנו חייבים לפעול דרך הכלי המשותף בינינו.
כדי שלא תהיה מציאות של משהו חוץ מהחיבור. כמו עכשיו בסדנה, כאילו יש למצוא תשובה נכונה ויש את החיבור ולא. יש רק את החיבור וכל היתר זה עטיפה, שעל פניה בונים את התמונה האחת.
והקטע המדהים בחיבור הזה זה שפעם אחת נגעת בו קצת, אתה פתאום מגלה שיש לו חיים בפני עצמו, זה בכלל, זה משהו בפני עצמו. זאת אומרת, הוא בעצם הסיפור, לא הגופים האלה שנמצאים סביבו. וזה בעצם הכלי שעליו מתגלה הבורא, זה בעצם כל העבודה והכל, עוד פעם, חוזרים להתחלה קצת של הסדנה הזאת. הכל מתחיל מלבטל את עצמנו, תנאי ערבות, כל התנאים שאנחנו דיברנו עליהם קודם.
אסור לנו לדמיין את הכוח עליון מחוץ לנו, מצד אחד, מצד שני, מותר לנו וחייבים אנחנו כדי להתקדם לצורה נכונה, שיהיה עלינו צורת השם, צריכים אנחנו לדמיין את הקבוצה שהיא כן נמצאת בדמות השם, ואת החבר גם כן שהוא נמצא בדמות השם. איך זה אנחנו עושים? ולמה זה כך? אני נמצא במצב שחובה עליי להראות לכל הקבוצה מה זה נקרא דמות השם. מה זה נקרא להיות אדם, הדומה לבורא. אין? וכך אני צריך להראות את עצמי כלפי החברים. וכך כל אחד כלפי החברים. וקבוצה כולה. זאת אומרת, אנחנו כולנו צריכים לדמיין לעצמנו דמות השם וכך להתנהג. כן? איך זה? איך אנחנו עושים זאת? לכן אנחנו נקראים אדם. נו, בבקשה.
כן, אנחנו רואים את כל הקבוצה בתוכנו. אנחנו רואים את זה כשליחים של כל האנשים, כל הסדנאות שאנחנו עושים. זה הכל, הבורא שולח לנו את התמונה המושלמת כדי שאנחנו נכיר בחסרונות שלנו. שאם זה לא היה לחסרונות שמולנו, היינו מתעלמים מזה. אם זה היה בתוכי, לא הייתי יכול לראות אתכם, הייתי מתעלם מהחסרונות האלה. אז אני זוכר שאתם חלק ממני, אבל אני לוקח את התמונה הזאת כדי להתקרב לתיקון, לראות את התמונה השלמה.
בורא זה תכונת ההשפעה, ולהיות דמות השם כלפי החברים זה פשוט עד כמה שהאדם מסוגל לתפוס, להשיג, להיות ביטוי של תכונת ההשפעה כלפיהם בכל רגע. ממש ככה.
את החברים, את הקבוצה, אני כן תופס. אני תופס אותם, משיג אותם בכלי שלי, שהוא מקולקל. אז עם זה אני כן יכול לעשות איזה שהן מניפולציות, אני כן יכול להשתמש בכוח של החברה כדי לתאר אותה מתקדמת ממני, כי זאת המציאות האמיתית, כמו שאנחנו לומדים. וזה משהו שאני כן יכול לשחק איתו. אני יכול לייצר את הפוטנציאל הזה, כדי מתוך הפוטנציאל להימשך למקום שהקבוצה באמת נמצאת פה.
זה משחק, וזה מטורף, כאילו, זה כמו חלקי. יש לי שלושה בנים, אני כל פעם בשוק על הדבר הזה. כאילו, כמה שאני מסביר את זה, אפילו משתמש בזה כדוגמה, אתה קולט עד כמה כזה שינוי קטן חיצוני, שמביא לשינוי בסביבה, משנה את את החלבון הזה, את החיה הזאת, הופך אותה לגמרי, וזה ככה גם אצלנו, שאני צריך לתקן את עצמי, מצד אחד. מצד שני, אני צריך להתפלל שהתיקון יבוא לא על חשבוני, לא בשבילי, אלא בשביל האחרים. וההסתכלות הזאת שאני משחק רק עבור הזולת, זה היחס היחיד שבו אני יכול לבקש כוחות, כדי להיות מסוגל לבצע תפקיד שלי בשביל האחרים. כאילו, זו הצורה היחידה לעשות תפילת רבים נכונה. לא שאני מתפלל שיתקנו אותם, אלא שיתקנו אותי כדי שאני אוכל להשפיע עליהם. וזה מתחיל מהמשחק החיצוני הזה.
וצריך את המשחק הזה, כי בעצם אנחנו בהסתרה. זה בשם המקום מתחיל. כי אם היינו מרגישים את המציאות של הדבר הזה, אז בסדר, אז לא היינו צריכים לשחק. היינו פשוט שם וזהו. כל העניין הוא שאנחנו לא נמצאים שם. ואנחנו בהסתרה מוחלטת לדבר הזה. אז מה נשאר לנו כבר לעשות? ולמזלנו הרב, יש את המקובלים שיעשו את הדרך הזאת כבר. ובעצם ככה סיפרו לנו, כמו שאנחנו יודעים על הפרצוף של מין רשמות התלבשות כזה, הם סיפרו לנו שיש כזה מין מצב עתידי שבו הכל מחובר, ואנחנו יכולים לשחק אליו, לקראתו, מתוך מה שנקרא אמונת חכמים.
זאת אומרת, הקבוצה חייבת להיות מול האדם כדמות הבורא, וזה דווקא לא רק שמותר, אלא שזה חובה, כדי שידע איך נכון להתקדם. ובלי הכיוון הזה, שהקבוצה היא דוגמה, אין לאדם שום אפשרות לעשות צעד נכון קדימה. נכון או לא? איך עושים זאת? לא ברור. אסור לי לעשות שום דמיון, שום צורה, שום תמונה בתוכי, מי זה בורא, מה היא המטרה? כן, כי אליו אני בעצם מגיע. לאיזה צורה, למה? אז ניתנה לי קבוצה, שהיא צריכה להדגים לפניי כל הזמן, צורת הבורא. כן? המתקדמת ב-125 מדרגות, אבל צורת הבורא, שיש לי תמיד לפניי הדגמה. נו, איך אנחנו מסדרים את זה? בבקשה.
אנחנו מסדרים את זה ופשוט מכירים בעובדה ש... עוד פעם, אין קבוצה, הם לא נפרדים ממני. הם התגלות של חלקים בתוכי, של המערכת, שנשאר לי עדיין לתקן, כי אני עדיין רואה בעיניים המקולקלות שלי שאתם יושבים פה מסביבי, ואתם כל אחד נפרד, ויש איזשהו מטרה משותפת. אני צריך לאט לאט לחבר את הנקודות, ועד לנקודה אחת ששם הכל מתחבר.
כן, אנחנו צריכים שתמיד יהיה לנגד עינינו דוגמה דהשפעה שלא תניח לנו לישון. אני פשוט על הבשר מרגישים שהאמצעי הכי חזק לזה זה הפצה. עד כמה שכולנו נמצאים בפעולה משותפת בהפצה, אז ממש בעצמות אתה מרגיש עד כמה החברים כבר חיים את הבורא. וזה החיים שלהם, אין להם שום דבר אחר.
כן, זה מדהים איך בפעולות שדווקא יוצא לנו... פחות לעשות אותם ביחד פיזית, אלא יוצא לנו לעשות אותם ביחד מהמקום שבו אנחנו יוצאים, מהסדנה הזאת שאנחנו עושים עכשיו, כולם בשיעור בוקר יוצאים למהלך היום רק לחפש איפה אנחנו הולכים לאסוף עוד חיסרון, אז זה גורם לנו לראות את הקבוצה כמחוברת, זה גורם לנו לראות שהקבוצה היא הבורא, כי הבורא זה חיבור, זה חיבור במדרגה גבוהה יותר. וכשכולם יוצאים להפיץ, אז אין ספק שהחיבור הזה הולך וגדל, וההשתוקקות אליו הולכת וגדלה.
והתנאי הוא שכל חבר בקבוצה יבין שהתפקיד הראשון שלו הוא לתת דוגמה של מסירות וביטול מצד אחד, ושל גדלות המטרה מצד שני. זה כאילו מחויב, כאילו זה מה שבאת לעשות בקבוצה. כאילו זה התרומה העיקרית שאתה יכול לתת לקבוצה. לא שום דבר אחר. אבל זה שאתה משחק ככה, ועוד מישהו משחק ככה, אז זה עובד. כאילו, זה השקר שהופך לאמת, כי כל אחד עכשיו מקנה באחרים, ובמה הוא מקנה בהם? בגדלות המטרה שיש להם, וביכולת שלהם להתבטל ולהתמסר. ואם כל אחד מאיתנו יהיה מסוגל לעשות את זה, מצד אחד להתבטל, מצד אחד, כלומר להתבטל מתוך גדלות הבורא, מתוך גדלות ההשפעה, אני לא צריך יותר מזה.
והיכולת לעשות את זה, לפני כמה שנים היה את התמונות האלה עם הנקודות, שאם היית כזה פוזל, פתאום היית קופצת לך איזה דמות כזאת מתוך התמונות האלה, ובעצם בעבודה שלנו ביום יום, אנחנו כל היום מסתכלים על הגופים האלה, ואם רק נפסיק להסתכל על הגופים, נסתכל ביניהם רגע, נסתכל על החיבור ביניהם, ונתרכז בזה בתור התמונה האמיתית, פתאום זה קופץ כזה, זאת אומרת, אתה פתאום רואה את החיבור הזה בתור הדבר הזה שאתה גם אחר כך מפיץ אותו. זאת אומרת, על מה אתה מפיץ בעצם? אני לא מפיץ את רואי ואת ערן, אני מפיץ את החיבור.
הקבוצה היא אוסף של החברים. איך אנחנו מקבלים על עצמנו אחריות, חובה, לראות לאחרים כל הזמן התרוממות. המטרה, ההשתוקקות, מרץ, שמחה, ביטחון. ואיך אנחנו מתחייבים לקבל את זה מכולם, ולא לזלזל במה שהם מדגימים לי, ואיך אני מקבל לעצמי אחריות, כל הזמן להיות כדוגמה כלפי האחרים, ללא לקחת בחשבון מה שמתרחש בתוכי. איך אנחנו בונים חגורת הביטחון, שכל הזמן נמצאים בהשתוקקות, מרץ, כיוון הנכון. כי רק בזה, בהסכמה קולקטיבית כזאת, קבוצתית, תלויה הצלחה. נו.
אנחנו עושים את זה עם, כמו שיש לוח זמנים מסודר, של, אני יודע שאני צריך לקום, ללכת לעבודה, לחזור, לנוח, לעשות ספורט, לאכול. ככה אני צריך, באותו לוז, לחייך, לחבק, לרקוד, להיות בהתרוממות רוח. זה דברים שאני מסוגל לעשות. אני מסוגל להכניס ללוז שלי, לחייך, לחבר. ופשוט להיות בצורה תמידית כזאת, להראות דוגמה אישית שתסחוף אחריה כמה שיותר אנשים.
לא יודע, נראה לי שבחיצוניות כאילו עשינו הכל, אבל כנראה שעדיין לא. צד אחד נדרש תהליך של המאור שינתק אותנו מכל אחד מאורו, שנתחיל לחיות מחוץ על ההרגשה העצמית. ועכשיו עוד מעט יהיה לנו שיעור זוהר, אז כדאי להשתמש בזמן הזה להיות בתפילה שהבורא ייתן לחברים כוחות תמיד להיות בהתרוממות ודוגמה דה השפעה אחד עבור השני.
תמיד שיש בסדנה שאלה איך, אז אני חושב על מאור מחזיר למוטב, זה איך, אין דרך אחרת. אבל אנחנו צריכים להכין את המצב שהוא יבוא ויעשה את הפעולה שלו. אנחנו צריכים להיות בהשתוקקות, ממש כמו ששי אמר, לשים לנו יעד כל יום, כל שבוע, האם התקדמנו יותר באהבת חברים, האם יש לנו יותר השתוקקות להתחבר בינינו כלפי המטרה.
וזה ברור שצריכה להיות רוח שכל אחד מאבד את החשבון לעצמו, גם בטוב וגם ברע. ויכול להגיד בתור מישהו שכאילו הרבה פעמים מוביל תהליך כזה, וגם היה בתהליך כזה, זה כאילו כמו שמיכאל אמר, זה מלמעלה, זה לא באמת, זה רק צריך איזושהי הסכמה ורצון טוב כזה, לא יודע איך להסביר, כזה רצון טוב כמו של ילדים, שעכשיו אנחנו רוצים שזה יהיה. ואז איכשהו זה קורה, ואתה לא יכול לאלץ את זה, ואין כאילו איזו נוסחה של עכשיו בוא נעשה ישיבת חברים, או בוא נעשה איזה סדנה או משהו שכולם ייצאו בוערים כאילו. אלא זה כאילו מתגלגל מעצמו, אם באמת כולם באים כזה עם רצון טוב והסכמה, כאילו לא עם התנגדות פנימית שעכשיו כאילו דווקא לא יודע איך להסביר את זה כאילו, אלא כאילו יאללה. זה כמו קסם, לא יודע אם יש לזה ממש נוסחה.
לא יודע, הנוסחה היחידה שאני מצליח לחשוב עליה היא ההבנה שהחיבור הזה הוא כרגע לפחות משהו מאוד 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 שביר. בשנייה אתה מפרק אותו. וצריך לבוא לשם עם המון המון יראה, המון המון דאגה לדבר הזה. פשוט לבוא לשם פשוט עם חרדת קודש של לשמור על זה. ואז ברגע שאתה בא עם ההתכווננות הפנימית הזאת, שאתה מבין שזה רק תלוי בך, זה לא תלוי באף אחד אחר. ואם אתה לא תעשה את מה שאתה צריך לעשות, אז זה פשוט יתפרק ולא יהיה שם. אז לבוא עם המון יראה, דאגה כזאת של לעשות את זה.
איך אני מעורר את עצמי בחובתי כלפי החברים, כך שאני לא אוכל להרשות לעצמי להתנתק מהמטרה, להירדם אפילו לרגע. איך אני משיג הכרחיות, חובה, כל הזמן לדאוג לשלום הקבוצה, לכיוון החברים, ולהיות בהם דוגמה.
אני זוכר אותם ככיוון שלי להסתכלות נכונה למציאות. אני הופך אותם לדבר היחידי במציאות שנכון. שאם אני רואה אותם כ...
חוזרים לזוהר.